שלום לכל מאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, אנחנו פודקאסט לקולנוע, בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ואז מדסקסים אותם. כל אחד בנפרד ושניהם גם יחדיו.
כן, וגם הסרטים, אגב, לא רק אנחנו כל אחד בנפרד.
כן, כאילו, אז אנחנו מוקלטים בנפרד, אם יש איזושהי אינטראקציה בינינו,
כן.
היא צירוף מקרים בלבד.
אנחנו על פרק 145, כן,
כן,
משהו כזה.
Jesus Christ. ומי שרוצה להזין ל-144 פרקים קודמים שלנו, מסיבה כלשהי,
Ho-ho.
כן, איפה הוא יכול למצוא אותם, אביעד?
בכל מיני מקומות. קודם כל יש לנו עמוד פייסבוק, שבו אנחנו משתפים בכל שבוע את הפרק החדש שעולה,
כן.
בבחורה עולמית.
כן.
פשוט חפשו שורה שנייה באמצע. יש לנו את אייקסט, ששם רוב הסיכוי שאתם שונים את הפרק הזה,
כן,
שהוא סטטיסטית, רוב הסיכויים.
כן, יש את אייטונס, שבו לפי הסטטיסטיקה אחד מכם שומע את זה.
כן.
אם כי יכול להיות שזה אני.
יכול להיות. זה לא אני.
יש לנו בלוגים.
יש לנו בלוגים, כן. שניים אפילו.
כן, אתה כותב ב...
אני כותב בלוג שנקרא בשביל הזהב, אתם יכולים לחפש גם אותו בפייסבוק.
ואני כותב בלילון.נט, שגם לא יש דף פייסבוק.
וגם כתובת.
כן, בלילון.נט.
כן.
לפני שנעבור לסרט של השבוע, ויד העזרה הקבועה.
העזרה הקבועה היא שאנחנו מדברים על פרטי העלילה די מתקדמים, ולכן יהיו ספוילרים לא טוב לכם, תתלוננו. אף אחד לא ישמע אתכם.
כן, והעזרה היא פחות קבועה, דוב. יש מאחוריכם דוב, אתם צריכים מאוד מאוד להיזהר. הוא מסוכן. אוקיי.
אוקיי, אני חושב שהדוב שמע אותנו.
נעבור לסרט הראשון לשבוע?
אוקיי.
כאילו, אין ברירה.
ככה הקונספט עובד.
אנחנו הולכים לדבר על...
Anyone who can get out right now. Do not look up, do not make eye contact, just go. Lee, stay calm. I'm right here.
We are live in 5 minutes.
You have the revisions for the opening.
We're still making some changes.
Am I going to get the changes before the show or after the show?
You know the drill. You just point the camera in my direction, we'll figure it out together.
It always sounds so simple and yet so moronic.
Here he is, the Wizard of Wall Street himself.
The name is Lee Gates. The show is Money Monster. Without risk, there is no reward.
Should I sell?
Should I unload?
Get some balls! Man up!
Who's that guy on camera two?
You want to complain about it? Go ahead.
Who is it? Anybody know?
Was it a union thing?
Money Monster.
Money, 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 money.
לא?
אולי.
אתה עשית בדיחת מני מני, אני חושב לך בו, זה לא משתלם.
כן, מפלצת הכסף.
סרטה של הבמאית ג'ודי פוסטר, הידועה בשל העובדה שהיא לא במאית רוב הזמן.
אבל היא בימה כמה סרטים, זה לא הסרט הראשון שלה.
היא בימה את הבונה.
היא בימה את...
לא להתבלבל עם סרט הילדים הקלאסית אבא בונה בשעת סיפור.
היא בימה את איש ושמותית.
איש קטן, לא?
איש קטן.
כן.
ועוד כמה דברים.
היא בימה כמה פרקים של סדרות טלוויזיה. Orange is the New Black. זה
ועוד איזו סדרה.
כן.
ג'ודי פוסטר מן הסתם יותר מוכרת כשחקנית, אבל מדי פעם היא חוטאת בבימוי.
חוטאת, אכן בחירת מילים הולמת.
כן.
הסרט נעשה על פי תסריט של אלן די פיורה, ג'ים קוף וג'יימי לינדן, על פי סיפור מאת אלן די פיורה וג'ים קוף, אז כאילו הרבה אנשים בחשו בידיים פה, ובסוף משחקים ג'ורג' קלוני, ג'וליה רוברטס, ג'ק אוקונול, דומיניק ווסט, אני לא אנסה אפילו
לראות כמה אנשים.
כן. קריטיונה? קריטיונה?
אירית, אז בוא נגיד שכן.
אוקיי, מישהי אירית בלפה. מישהי אירית בלפה, זה השם שלו.
והוא מדה ווייר.
זה דומיניק ווסט, כאילו אמרת את השם שלו.
נכון, זכרת לו.
לא יפה. כן. במה עוסק הסרט הזה?
במה? מפלס הכסף עוסק בתוכנית כלכלה יומית בשם Money Monster, שאותה מגיש לי גייטס, ג'ורג' קלוני, בתפקיד ג'ורג' קלוני, סוג של.
אוקיי. מפיקה.
אני אגיע לזה.
אוקיי, בסדר.
ובמהלך אחת התוכניות הוא נתן טיפ השקעה שהתברר כלא מוצלח, כי החברה שהוא הציע להשקיע בה, אייביס, התרסקה יום אחרי זה, וכל מי שהשקיע בה פשוט איבד הרבה כסף. אחד מהאנשים שמאוד מאוד לא מרוצים מזה, זה בחור בשם קייל, שמגיע לאולפן עם מטען נפץ שאותו מלביש על עלי ואקדח, בעזרתו הוא מכריח את לי לבוש את ה...
כן, הוא לא נותן ללי את האקדח, זה יהיה מטופש.
כן.
כאילו, אם בשלב כלשהו לי יחזיק באקדח והסרט ימשיך להתקיים, זה יהיה ממש מטומטם, אבל זה לא יקרה.
כן, והוא דורש תשובות. הוא רוצה תשובות על הסיבות שבגללן המניה התעסקה. הוא רוצה כמובן שלי יודע בזה שהוא טעה ושהתנצל. ובעיקרון מי שנשארת לנהל את כל העניינים זו פטי פן, שהיא הבמאית של התוכנית. ובעצם היא מחליטה להמשיך ולוויים תוכנית, כי קייל מכריח אותם להמשיך וישדר. לא, הוא אומר, אם הם מפסקים את השידור, הוא לוחץ על הנפץ. כן. נפץ.
האמת הוא מוריד את היד מהנפץ, כן. כי זה נפץ שפועל כל עוד אתה לוחץ עליו.
כן, זהו.
כן.
ברגע שהוא מפעיל את המטען בכל אופן, אם הם מפסיקים לשדר, ולכן פדי מחליטה, אוקיי, אם אני כבר משדרת, לפחות נשתמש באולפן כל הדברים שיש לנו, כל מסכי הפלזמה מתוחכמים וזוויות הצילום.
להשתמש באפקטים שנראים קצת כמו מצגת פאורפוינט 98.
כן.
בערך ברמה הזאת.
לא, 94. ובכל הזמן זה...
אם היה פאורפוינט ב-94, אתה תשמע עכשיו ממש מטופה שביד.
היה.
אוקיי. אז אתה לא תשמע מטופה, אני אשמע מטופה.
אני לא יודע, לא באמת בדקתי את זה. בוא נגיד שהיה.
כמו ג'ורג' קלוני, אתה משקר, אתה מדבר בלי לדעת.
אני די בוודאו שב-2000 היה.
אני מדבר על לי גייטס, לא על ג'ורג' קלוני. אם העלבתי את ג'ורג' קלוני, סליחה.
במקביל, בזמן שמנסים, כמו המשטרה מנסה בדרך היא לא יעילה לפתור את המצב, מתברר שהבוס הגדול של אייביס, הבעלים של החברה, אתה יכול אפילו לזכור איך קוראים לו?
קוראים לו האיש הרע.
לא.
וולט קמבי, שזה דומיניק ווסט,
כן.
בתפקיד קצת יותר נבלי מהפעם שהוא שיחק את ג'יגסו בפאנישר וורזון,
נגיד.
תפקיד שבו היה רוצח מטורף עם פנים שנראו כאילו עברו במגרסה, כי הם עברו במגרסה.
בסדר, אף אחד לא ראה את הסרט.
אני ראיתי את זה.
אתה לא עכשיו.
אני... וואו.
כל זמן זה וולט קמבי, הבעלים של אייביס, נהדר. הוא נמצא איפשהו במטוס.
כן.
ולא מצליחים לאתר אותו, והוא הבן אדם היחיד שיכול לתת תשובות איך בעצם קרה שהאלגוריתם שאמור לנבא את המשהו, כן. של המניה של החברה, קשל ונתן, ולא חזה את ההתרסקות.
כמו באסיר הספרדי של דיוויד מאמט, יש אלגוריתם מיוחד שמניע את כל גלגלי הכלכלה. לא כמו אסיר הספרדי של דיוויד מאמט, הסרט הזה כתוב ממש גרוע.
לא כמו אסיר הספרדי, את הסרט הזה ראיתי.
There you go. בשניהם אין אסיר ספרדי, אז כאילו...
לא, אני לא חושב שמישהו מהם ספרדי. אין פה אסירים גם ממש.
כן, אז,
אנשים מסתובבים חופשי בצורה די מטרידה.
כן, אז כאמור, פטי, המפיקה, מחליטה לשלוח את הכתבים של התוכנית בשטח, לנסות ולמצוא בזמן החטיפה מה בדיוק המנכ״ל של אייביס עשה.
בכתבים אתה מתכוון המפיק של התוכנית.
אחד מהם מפיק, אחד מהם צלם.
זה תוכנית שבה מפיק זה בעצם עוזר הפקה. זה משהו בעצם.
היא לא מפיקה טכנית, כאילו.
היא הבמאית, היא עושה הכל שם.
היא המפיקה, היא אחראית על הצילום, היא מוסעת את הרעיונות.
היא אומרת לאנשים מה לעשות באולפן בזמן שידור, זה די תפקיד של במאית.
אוקיי, זאת העלילה של הסרט, בערך.
זאת העלילה של חצי מהסרט. לא, שני שליש.
אני אהיה נחמד, לשם שינוי, ולפחות לדקה שלמה. הסרט הזה נעשה בבירור מתוך כוונות טובות, בניגוד לשמו זה לא סרט שבא אך ורק לעשות כסף, למרות שהוא הצליח לא רך, זה סרט בגודלו. באקלים הקולנועי של ימינו שבו כל דבר חייב להיות סרט ספקטיקל אפקטים, זה מצליח להיות...
הייתה פתיחה מאוד יפה.
כן, הוא הצליח לפתוח באופן לא רע לסרט קטן ואינטימי.
עם שני מהכוכבים הגדולים ביותר בעולם בתפקידים ראשיים.
כן, יחסית לזה. אז זה סרט שנעשה מתוך אמונה, זה סרט שבא עם כוונות, זה סרט שרוצה להגיד משהו על העולם, זה סרט שמאמין בעצמו.
זה נכון, כאילו, כן, זה כן. כן.
הבעיה הגדולה היא שבניגוד למה שאמרו לך בסרטי ילדים מסוימים, תאמין בעצמך ותהיה עצמך, זה לא תמיד הפתרון לכל הבעיות, כי מפלס את הכסף הוא אכן עצמו, ועצמו הוא מאוד מאוד מטומטם. אני קשה לי, קשה, אני צחקתי בסרט, ברוב הרגעים שבהם לא צפו ממני לצחוק, וברגעים שכן צפו ממני לצחוק, באיתי במסך במין כזאת שתיקה דוממת, פניי נדמים יותר ויותר לקיר אבן, בעוד עצם הקונספט של הומור נגרר מני החוצה, כאילו סוהרסון מהארי פוטר שוטט עומק נשמתי. אני רוצה להגיד
שלא אהבת את זה. אז לא אהבת? זהו, לא
אהבת. לא. באמת, כשיצאנו מהסרט אמרתי, אני יכול להמליץ עליו רק בתור צפייה אירונית, כאילו משהו כמו שרקנדו רק בלי המודעות העצמית, או אם ללכת יותר אחור.
אתה מתכוון שרקנדו. שרקנדו הראשון הוא סתם סרט גרוע, שרקנדו 2, הוא פרודיה לראשון.
על השנאה שלי לסדרת שרקנדו, שלא טרחתי לראות אותה אפילו נדבר מתישהו בעתיד.
קודם תראה שרקנדו, אחרי שתחזור. איך אתה מגיש פודקאסט לקולנוע בלי לראות את שרקנדו?
אוקיי, אז תוכנית 9 מהחלל החיצון, או מנוס יד הגורל, שדווקא כן ראיתי.
זה לא מדויק, כי במפלסת הכסף יש קטעים שנועדו להצחיק, ויש קטעים שלא נועדו להצחיק, ואיכשהו שניהם מצחיקים. אבל תראה, בוא נגיד את זה ככה, זה סרט שמאוד מאוד חושב שיש לו מסר חשוב להעביר, וגם מבוים בצורה של שימו לב איך הכל בעצם חשוב פה, ויש רגע שבו המצלמה מופנית אל הקהל מילולית.
כן.
צלם מניח את המצלמה והעדשה פונה לעבר הקהל. מעודן?
זה קצת כמו הקווסטים הישנים האלה שבהם כש... רצו להראות לך שחפץ הולך להיות חשוב עוד מעט, הוא היה פתאום מתחיל לזהור קצת, כשהיית מעביר עליו את האכבר.
משהו כזה, כשפה כן. הוא לא רק זוהר, אלא גם מישהו עומד מולו וצועק, הנה חפץ חשוד, הנה חפץ חשוד.
לא, זה העניין, אף אחד, אוקיי, עצם ההתחלה של הסרט היא מטופשת לחלוטין, כי...
כי ג'ורג' קלוני לא יודע לרקוד.
גם, כי החוטף שלנו נכנס לאולפן עם אקדח, משהו שנראה בבור כמו חגורת נפץ, באולפן טלוויזיוני גדול, ברשת ככל הנראה רשת די מסיבית, כי משדרים את התוכנית הזאת בכל העולם.
הם גם נמצאים בטיים סקוויר פחות או יותר, או באזור שם, זה אזור שדי מודעים
לברוב. ברוב הסרטים שבהם רוצים להראות מישהו חודר פנימה, יראו אותו לבוש בתור שליח, והוא ינסה להיכנס, ואז יגידו לו, רגע, רגע, איפה התעודה שלך, איפה הבחור הקבוע, וכזה, הבחור הקבוע חולה, ואז אומרים, ואז אני ממש, אני מצטער, חצי הכרטיס, אני ממש חייב להיכנס. בסרט הזה, אפילו זה לא קרה, הוא מגיע וכזה.
אוקיי, מחופש לשליח.
לא, לא, כן.
זה המסע נכון.
אבל השומרים פשוט אומרים לו, הבחור הקבוע חולה. תיכנס.
כן.
מיד אחרי שהלכתי...
צריך עזרה עם האקדח? אתה מסתדר איתו?
מישהו בטוויטר העלה תסריט אלטרנטיבי לסרט, שבו הבחור, שמי שמשחק את קייל בדוול הוא בחור אפרו-אמריקאי, והתסריט נמשך בדיוק חצי עמוד, וזה כזה, קייל בדוול מנסה להיכנס לאולפן. בשנייה שהוא מגיע לשער, איש הביטחון שולף אקדח ויורה בו.
הסוף.
כזה, ואז כן. כזה, אוי, היה לו אקדח. הסוף. זה נקודת התחלה כל כך מטופשת, כאילו, וכל מה שצריך...
אני חושב שלפני שאני אוכל לומר מה אני חושב על מפלצת הכסף בכלל, אני חושב שאנחנו צריכים לומר מה הוא רוצה שנחשוב עליו.
הסרט?
כן. הוא ניסה להעביר לנו פה משהו.
מה?
מסר?
מה המסר?
קפיטליזם זה רע?
לא, זה העניין.
העולם... הוא קרקס והתקשורת היא הבמה.
האלכסון הוא אסון?
משהו כזה, אני לא יודע.
אני יודע למה הציפור הכלוא השאר?
הוא בטוח ניסה להעביר לנו פה איזשהו מסר.
התייחסות למאיר ברקנריץ'.
איזה מהם?
אוקיי. יצא לא מזמן, כאילו יחסית בארצנו טלטונת סרט אחר במילה כסף בכותר. מכונת הכסף.
חפשו את הפרק.
חפשו את הפרק ואת הסרט בעיניי, אני די אהבתי,
אביעד
פחות.
לא השתגעתי.
עכשיו, מכונת הכסף גם כן רצה להגיד משהו על הדרך שבה קפיטליזם מעצב את העולם. ובאמת, אם היית רוצה לסכם את הסרט ההוא בשורה אחת, זה קפיטליזם מודרני הוא רע. או יותר נכון, קפיטליזם מודרני לא עובד כמו שצריך.
או בשנות ה-70 כולם היו מסוממים, אז אל תסמכו על הרעיונות שלהם.
מפלצת הכסף ככל הנראה מכוון למשהו דומה, אבל הוא מפשל את המסר שלו לחלוטין, מהסיבה הפשוטה הזאת. בעוד שבמכונת הכסף ובעולם האמיתי, כמויות עצומות של כסף נעלמות, ואנשים מאבדים את כל החסכונות שלהם בגלל שכולנו חמדנים, וכולנו מחפשים את הפתרון המהיר, וכולם רצים להשקיע את כל הביצים בסל אחד, ואין שום רשות רגולטורית שעוצרת את זה, פשוט כי...
יש את מועצת הלול.
פשוט כי הרגולטוריות הן חלק מהחגיגה בעצמן, וגם הן מרוויחות ממחסור ברגולציה. במכונת הכסף, מי שאחראי לזה שכולם עובדים את הכסף, זה בחור האחד שעושה משהו רע בכוונה, כאילו...
כן,
המזימה שהוא
גנב... הטוויסט הצפוי ביותר של העשור.
לא, זה היה לחלוטין לא צפוי מבחינתי, כי כזה, הם לא יכול להיות שהם עושים משהו כל כך כאילו צפוי.
לא, זה היה... זה מה שאני אומר, ג'ודי פוסטר בימה את הסרט הזה, בלי להבין כמה... כמה הוא לא מה שהיא חושבת שהוא, ברמה שה, בוא אני נמצא רגע את שם הדמות.
מלי גייטס?
לא, דיין לסטר.
אוקיי.
היא אומרת איזה כמה פעמים ולא זכרתי. היא מדברת בטלפון עם הקר שאומר לה שהאלגוריתם לא יכול פשוט לטעות ולפסס כזה סכום, הוא לא מתוכנת לחשב סכומים כל כך גדולים, ולכן הייתה איזושהי התערבות אנושית, מישהו דאג ש... יהיה הגליץ' הזה כביכול.
זה בעצם סרט מדע בדיוני, כאילו.
לא רק זה, היא אומרת, אוקיי, מי זה כבר יכול להיות? בדיוק שנוחת מאחוריה המטוס של וולד קמבי. ואני הסתכלתי על הסרט, חשבתי, זו בדיחה, נכון?
זאת לא אירוניה דרמטית, זאת לא אירוניה.
הסרט הוא קומדיה, כן? כי מי זה יכול להיות? יש את זה ביותר בו.
אני מדמיין גרסה אלטרנטיבית של הסרט שבו וויל פארל מככב בו, וויל פארל ואחרים שלו, והוא נראה לי הרבה יותר טוב בראש, כאילו.
זהו, זה מה שמדהים אותי. מפלצת הכסף, אני חושב שהוא היה יכול לעבוד אם היו עושים אותו בתור קומדיה שחורה.
כן.
כי הרגעים שכן אמורים להצחיק ועבדו מבחינתי, הם רגעים מאוד קטנים כאלה. זה לא... דברים שקשורים לעלילה, אלא כל מיני פשוט, לא יודע, דמות אחת ש... פשוט, יש את הרגע שבו החברה של קייל מובאת לרכב של המשטרה, של
כדי לעזור לו במסע ומתן איתו.
והיא פשוט אומרת, אתה כזה לוזר, הלוואי שתמות. אתה צריך להרוג את עצמך.
זה כמו רגע מתוך הגדרה מצחוק, כאילו אחד מהם.
ואני לא יודע אם זה היה אמור להיות מצחיק, או שזה אמור להיות
לא,
דרמטי.
לא, זה אמור להיות רגע דרמטי, כי אז יש לנו קאט לפנים שלו, והוא כזה נורא עצוב.
אז זה הרגע כל כך מצחיק, כולם צחקו.
אבל היא לא מבינה את זה.
וזה מה שמדהים, הסרט הזה היה יכול לעבוד בתור קומדיה. זה,
הוא עובד, כאילו עוד פעם, רק...
סרט, אם היו רוצים שהוא יהיה קומדיה.
כן. אז באמת, זה היה עובד יותר טוב בתור קומדיה, בעיה שזה לא קומדיה, זה סרט שרוצה שיקחו אותו ברצינות, ולוקח את עצמו מאוד ברצינות, אפילו שכאמור, בניית העולם שלו היא מגוחכת, יש כל כך בפרטים בסרט והתמונה הכללית שפשוט לא קשורים לשום דבר בעולם האמיתי. אין אלגוריתם שמנהל את הכלכלה בצורה מושלמת ורק התערבות אנושית תדרוס אותו, כי אז הכלכלה הייתה עובדת באופן מושלם.
לא רק זה, גם אין סיכוי.
הקרים לא עובדים, אתה לא יכול פשוט להתקשר להקר.
אני צריכה את כל ה...
כאילו זה כזה כאילו... זה סרט שנראה כאילו נכתב בשנות ה-90, כי הוא מאמין ש... דבר ראשון, הסכומים שבו מתעסק, אתה יודע, אחרי מכונת הכסף וכזה, כן, אנחנו הולכים להפסיד 100 מיליארד דולר בחמש דקות, או התמוטטות אפילו. 800 מיליון דולר נשמע כמו צ'אמפ צ'יינג', לא נעים להגיד, על סכום שאני ואתה וכל אנשים שאנחנו מכירים ביחד לא נראה בכל החיים שלנו.
כן, אז מה שהם רוצים לומר זה לאנשים עם כסף זה לא נראה סכום רציני, זאת אומרת, החברה מוכנה לקחת את ההפסד הזה. לעומת זאת, למישהו שהשקיע 60 אלף דולר, כמו קייל, זה פשוט מוטל לו את החיים.
שהוא אידיוט.
כן, אל תשקיע את כל הכסף שלך במניה.
עוד פעם, לא שמים את כל הביצים בסל אחד. זה השיעור הראשון שלמדתי.
יש עוד דבר אחר.
אני קיבוצניק.
כן, מראית שם וישר לקחו אותך ללול, כן.
כן, כן, גילו. טוב, אל תשים את כל הביצים בסל אחד, כי לפעמים יש בסל חור שאתה לא שם לב עליו, ואז מתחילים ליפול ומשברות.
כן, והמניות של המשק ירדות.
לא, דיברו פיזית על ביצים. כן.
אני לא זוכר מה עשיתי לומר.
יש לי את ההשפעה הזאת.
כן. עוד משהו שבו הסרט הזה באמת, הוא נראה כאילו, הוא בעשור לא נכון.
עוד פעם, שנות ה-90.
זהו, כל התוכנית הזאת, Money Monster, ראיתי בעולמו של ביקמן עריכה פחות קופצנית ממה שהם עושים שם.
זה נראה כאילו מכוונים למשהו כמו התוכנית הזאת של Mad Money עם מה שמו קריימר. לא קריימר,
לא, כן.
ג'ים קריימר. שהתארח בדיילי שואו אחרי, באמת אחרי משבר דומה, שבו ההצעה שלו עלתה לאנשים הרבה כסף, ועשו לו גרילינג. אבל אפילו התוכנית ההיא, שהיא סופר מוגזמת, לא מגיעה לרמה הזאת.
זהו, אין סיכוי שאנשים שיראו תוכנית כזאת, ייקחו אותה ברצינות. זאת אומרת, לי גייטס, הוא לא מדבר במונחים של כלכלן, הוא אומר, אוקיי, אתם תקשיבו למה שאני אומר, כי אחרת אין לכם ביצים. ואז אומר,
ואז יש על המסך גרפיקה, ואז יש על המסך גרפיקה של כאילו כדורים קופצים.
כן. זה כאילו,
אפילו עולמו של ביקמן לא מדרדר לרמה כזאת של פעמים.
היי, עולמו של ביקמן הייתה תוכנית נפלאה. כשהייתי בן 7.
הגיוני.
אבל זהו, אני לא יכול לראות עולם שבו, ואם זה הסרט נפתח, עם התוכנית הזאת, ואני לא יכול לקבל ברצינות עולם שבו תוכנית כזאת אנשים משתמשים בה כדי לקבל, כדי להתייחס ברצינות ולמוד על כלכלה.
אני לא יכול להתייחס ברצינות לשום דבר בסרט הזה, כי בניית העולם שלו היא איומה ונוראית. ציינו כאמור, זה מתחיל בזה שבחור מצליח להיכנס לתוך חולפן עם משהו שנראה כמו חגורת נפץ ואקדח ואף אחד לא בודק אותו. זה ממשיך בחקירה שהיא כנראה החקירה הכי קלה בעולם. מתקשרים להקר, היי, תפרוץ למידע שלו.
כן.
דינג דינג דינג, הוא פורץ. זה כמו הסרט ההוא, הקרס. זה בערך ברמת האמינות הזאת. וכמובן, בסוף הסרט יש אימות ענקי בין המשטרה, החוטף, לי גייטס והמנכ״ל של אייביס, שמתרחש מזה שהמנכ״ל מצליח שיערבו לו בתוך בניין הכל... מה זה היה? לא הפדרל ריזרב.
זה בנק, כלשהו.
בתוך בנק. אז הוא הצליח לא לשים לב עד הרגע האחרון שבערך 50 אלף שוטרים מוקפים באנשי תקשורת, מתפרצים לו לבניין, והוא נמצא שם, עוד פעם, המנכ״ל של אחת החברות הכי גדולות בעולם נמצא שם לבד, בלי שומר ראש, כשהוא יודע שמישהו מנסה להרוג אותו.
כן, קצת מוזר הקטע הזה.
הכל בסרט הזה, שום דבר בסרט שני, לא הגיוני.
מצד שני זה מנכ״ל שבמשך רוב הסרט לא הצליחו לתפוס אותו, כי הוא במטוס.
כן, עוד פעם, זה סרט שאני עושה בשנות ה-90.
אף אחד לא יודע איפה המטוס נמצא.
טוויטר, אנשים.
איך הוא מגיע ממדינה למדינה, אם אף אחד לא, ואף אחד לא עוקב אחרי זה. זה עניין של פשוט אין לסרט הזה היגיון פנימי.
אוקיי.
אני לא יודע אפילו להיות הגיוני בעולם שלנו, בעולם שלו הוא לא הגיוני.
יש לסרט הזה שחקנים.
יש.
יש לכאורה, כאילו, חלקם אנשים שלפי ההיסטוריה שלהם, היית מאמין שהם יודעים לשחק. יודע מה, בוא נתחיל דווקא מהבחור הצעיר, ג'ק קונול בתור קייל בדוול. הוא משחק את הניו יורקי הכי בוסטוני בעולם.
אין לי בעיה מיוחדת.
יש לי, תראה, אני לא חושב שאף אחד היה יכול להציל את השורות שנתנו לו, כאילו, אני לא חושב שדניאל דיי-לויס, אבל כאילו באמת, בן אדם, אתה משחק תפקיד שהוא סטריאוטיפי ניו יורקי, והוא כזה מתפרץ לאולפן עם מבטא שנראה כאילו זה בא...
ככה לשחק בריטי, לשחק ניו יורקי.
כן, מאימפרוב בוסטוני וכזה, I don't know what you're doing. בולע כל עוד שנייה, ואז החברה שלו באה, ולה כמור יש מבטא שנראה כאילו נלקח מפאקינג פיוטשרמה או משהו, שהם מנסים לתאר את הניו יורקרים הטיפוסיים. היי, hey, what the matter with you? ככה, ככה.
קצת שני, ג'ו רוברטס די הכי אהבתי פה. סט, לא ברמה של תנו לה אוסקר, אבל...
לא.
אבל כן ברמה של, אוקיי, היא מנסה, היא לפחות מנסה.
ג'ורג' קלוני זה מיסקאסט, כאילו זה פשוט טעות ליוק נוראית.
ג'ורג' קלוני... נורא קשה להק אותו לתפקידים מתאימים.
כן, לא, כי לג'ורג... אתה יודע, הסטריאוטיפ לגבי ג'ורג' קלוני זה שהוא הטיפוס החלקלק והתמיד מקסים הזה, ומה שמנסים לעשות פה זה משהו שהוא דו צדדי, כאילו זה מישהו שהוא מצד אחד זה הסופר מתלהב ומצ'ואיסטי וכזה, כן אני מזיין כל ערב ואני לא אוכל לבד אף פעם ואני אוכל חייל סטייקים ועל בשר אדום, ומצד שני
רגע רגע, אבל זה לא הכל,
אבל בפנים, בפנים הוא בעצם נורא שבור ומסכן,
הוא גרו שלוש פעמים, והוא
זה ממש,
והוא שותה בזמן התוכנית,
כאילו זה ממש, זה ממש לא מתאים להיות ג'ורג' קלוני. וג'ורג' קלוני יכול לשחק תפקידים של מישהו ש הוא הפוך מהתדמית הציבורית שלו, הוא עשה איזה נהדר בסוריאנה, אבל פה זה...
האחים כהן מלהקים אותו כל הזמן לתפקידים טובים.
כן, ופה פה פשוט לא יודע... הסרט לא יודע מה לעשות אותו, כי הדמות שלו היא כזאת סטריאוטיפ זול ממחזה מוסר על מישהו שלומד את ערך ה... אתה יודע, ערך הדברים החשובים באמת.
זה גם מסר כל כך חלול, המסר לגבי הדמות שלו ספציפית, שהוא מגלה פתאום כמה חשוב לצאת מכל התדמית הזאת ולדאוג לאזרח הקטן או משהו.
הוא מגלה שלהצעה שלו יש השפעה על החיים האמיתיים.
כן.
ואני במקומו הייתי כזה, אתה יודע, ברגע שקייל היה מתחיל להיריון עליו, הייתי בשוק, הייתי כזה, רגע, אתה לוקח אותי ברצינות? אלוהים אדירים, בן אדם, מערכת החינוך שלנו בצרות, למה אתה לוקח אותי ברצינות?
אתה חושב הסוג של גלקסי קווסט בעצם.
שוק, כאילו הוא האמין כל הזמן שהוא בסדרת צעצוע קומית וכזה, מה? אנשים מתייחסים אליי באמת על העצות שלי?
אחד הרגעים אולי הכי מטומטמים ועם זאת כל כך צפויים של הסרט, ויש הרבה
הכתוביות,
מגיע לרגע שבו
זה היה מאוד צפוי שיהיו כתוביות.
כן, קצת פחות צפוי אבל עדיין מאוד צפוי.
בסצנת האפטר קרדיט זה כזה, רואים את הגיבורים של מכונת הכסף מגיעים וכזה, אנחנו רוצים לגייס אותך לליגת הכסף.
בתור מי שמעשה נשאר אחרי הכתוביות כי הוא איבד משהו באולם, אין שום דבר שם. אבל יש צייה שבה כל הזמן מדברים איתנו על זה ש... על זה שבעצם התוכנית של המשטרה זה להכניס צלפים לתוך האולפן, ולראות בחגורה של לי גייטס לובש, ככה שהם ינטרלו בעצם את הטריגר, כן. וככה קייל יוכל להוריד את ה... יוכלו לראות בקייל בלי לחשוש מזה שהאצבע שלו תרד מהנפץ. אוקיי, נניח שזו התוכנית, נניח שזה אי פעם עבד, מתישהו בהיסטוריה.
זה עבד בסרט ספיד, שוט דה הסטג'.
כן.
כן.
אבל שם שוט דה הסטג' לא היה שוט דה הסטג' כדי שה... כדי שהמחבל לא יוכל לפוצץ.
האמת? בדיוק זה.
לא, זה היה יותר כדי שהמחבל יחשוב, אני מתעסק פה עם מטורף.
אני מתעסק פה עם בחור שהולך להיות בג'ון וויק, צריך להיזהר ממנו.
כי מטריקס זה לא...
לא צריך להיזהר מיניה, נראו אפס.
מה שקורה שפטי יודעת על התוכנית הזאת, כי כל הזמן מדברת גם עם המשטרה, והיא אומרת ללי על התוכנית הזאת, ולי מחליט ש... לא, אני לא רוצה שיצילו אותי עכשיו, אנחנו צריכים לגלות באמת מה קרה, אנחנו צריכים, אני לא אחכה לאחרי התוכנית כדי לערוך את התחקיר הזה.
האמת היא אי שם.
אני אשאר בסיטואציה הזאת, והוא דואג שלא יוכלו לראות בו, ולא כי הוא מפחד להיפגע, הוא דואג שלא יוכלו לראות בו, כדי ש... ואז משתמש בקייל בתור מגן אנושי, שזה בפני עצמו... אוקיי, קייל הוא בן אדם מאוד קל לשכנוע.
או, כן.
כן.
שכנעו אותו להשתתף בסרט הזה, זה היה מאוד קל.
אמרו, סרט עם ג'ודי פוסטר.
מהבמאית של הבונה, עם השחקן הראשי של טומארולנד, והשחקנית הראשית של חיוך של מונה ליזה.
ג'וש קלוני וג'ויה רוברטס עשו מספיק דברים.
כן, אבל אני בוחר בכוונת את הדברים כדי לגרום לו להישמע רע, ויד זה קומדיה, כמו הסרט הזה.
שלא אמור להיות קומדיה.
שגורם לכל דבר להישמע רע.
אבל הרגע הזה פשוט שלי גייטס מחליט פתאום, שהוא רוצה להמשיך את המצב המאוד מאוד רגיש הזה, שבו הוא נמצא בסכנת חיים.
למיטה בדיעתו.
כדי לרדת לשורש העניין, כמובן שרגע אחרי זה הוא מגלה שהמטען לא אמיתי.
ושהאקדח הוא בעצם סבון.
לא, לא, האקדח אמיתי. הוא עדיין יכול לראות בו. מה שעוד יותר הופך את הרגע ההוא למטומטם, כי אם הם יודעים את זה, היו פשוט יורים בקייל, וזהו.
תראה, השוטרים בסרט באופן כללי
הם גרועים.
הם השוטרים הכי מטומטמים. הם השוטרים הכי מטומטמים בעולם. הם מבלים את כל הסרט, ואני מתכוון לדקות ארוכות שבהם המצלמה מראה אותם, מתגלבים כמו נינג'ות לתוך האולפן, תופסים מקומות מלפניו, מאחוריו. ציפיתי שבסוף הסרט כאילו יהיה לנו איזה בקשוט אחורה שיחשוף שיש 50 שוטרים מאחוריו, כל אחד עם רובי צלפים. אנחנו רואים אותם כל הזמן זזים למיקום, יוצאים ממיקום, והם לא עושים עם זה כלום בסוף, כן?
כן, כי הם גרועים. כי
כן.
זה במצב שבו הם מביאים את, את המומחה לחילוץ בני ערובה הכי גרוע שיכולים למצוא. הוא די מציין את זה שהוא לא ממש אכפת לו מהעבודה.
מה אתה עושה פה? ביטלו את הצילומים של The Negotiator 2 והייתי הייתי באזור.
כן, החלטתי לא את הסרט פחות הגיוני.
היה לי כבר את התחפוש את הבגדים העולמים.
אבל זה רגעים, זה כל הזמן, הסרט כל כך רוצה שאנחנו נאמין ש... המצב הרבה יותר דחוף וחמור עם משהו באמת. כי באמת, לי גייטס היה יכול שיחסלו את קייל, ואז אחרי התוכנית הוא יעשה בעצמו את התחקיר, אם זה כל כך מעניין אותו. יש לו את המשאבים, יש לו את תשומת הלב הציבורית כרגע, אבל הוא כל כך התחבר לקייל. תסמונת סטוקהולם מאוד מאוד מהירה. הוא כל כך התחבר אליו שהוא רוצה לדעת בדיוק מה קרה, והוא רוצה שקייל ישמע את התשובות. לא. אני לא הייתי אף פעם במצב כזה. הייתי בטוח שאם בן אדם היה מחבר עליי אקדח ומלביש עליי חגורת נפץ, הייתי רוצה קודם כל להיפטר משני הדברים האלה.
ובכל זאת הנה אנחנו כאן 145 פרקים לפודקאסט, ועדיין לא נפסרת מהחגורת נפץ היית.
תשמע, היא די נוחה.
היא מחזיקה את המכנסיים לפחות.
כן, זה גם, זה צבע מתאים.
אני לא...
זה רב עונתי כזה.
כל כך הרבה כוונות טובות, כזה כישלון, כאילו, אני, זה אחד הסרטים הגרועים של השנה, אם לא הגרוע שבהם.
השנה הזו התחילה ממש טוב, אבל כבר כמה שבועות שלא ראיתי סרט שבאמת...
כן, והיא צונחת לא בקטע של דווקא סרטי האפקטים המשעממים והגנרים, היא צונחת בקטע של הסרטים האלה שנורא חשוב להם, כן, להיות אמיתיים, כן, להראות לך את האמת, כן, על המצב הנפשי, כן, כן.
סי,
כן. היא צונחת במקומות שבהם לא ציפיתי שהיא תצנח, אבל היא לחלוטין כאילו downward spiral, ממש חבל לי.
למפלצת הכסף יש טריילר די טוב, אבל הוא די מראה את כל העלילה של הסרט. חוץ מהטוויסט הכל כך צפוי הזה בסוף, הוא מראה את הכל.
אני מחכה לגרסה אלטרנטיבית שבו הסתבר שיש מפלצת אמיתית שעשויה מכסף, ויהיה נבל מאחורי כל העסק.
יש מפלצת
כאילו
כזאת.
כל השטרות כאילו... בסוף מה... שהוא גנב, אתה יודע, הופכים ליצור ענקי שמנסה להחריב את העיר.
אבל זה לא שטרות, אתה יודע, זה הכל במניות.
זה ביטקוין?
שנדבר רגע על המזימה הגדולה הזאת
שמוטטה את המנה. אוקיי, כן, המזימה הגדולה.
הוא טס לדרום אפריקה כדי להיפגש עם מוישה בומבה. אני לא המצאתי את זה.
וואו, זו התייחסות שאני בספק אם הקהל יבין, אבל בבקשה.
אני לא המצאתי את השם הזה.
מוישה בומבה, כן. שמנהל את הצוות העובדים במכרה.
כן, והוא מעודד אותם לשבות נגד תנאי ההעסקה שלהם, כדי שזה יוריד את משהו של מישהו.
עכשיו, הוא היה צריך לשחד אותם. הוא גנב 800 מיליון דולר מהחברה של עצמו. מי אתה משחד ב-800 מיליון דולר? לרוב החברות...
את מה שבומבה.
לרוב החברות הגדולות, וזה יודע, כל מי שאתה יודע, קורא טיפה על כלכלה בינלאומית, טיפה. יש תקציב שמוגדר כתקציב שוחד למדינות כאלו.
הוא לא נקרא ככה, יש לו שם קצת אחר.
כן, אבל כאילו...
חשבון הוצאות.
כן, אתה לא צריך לגנוב מעצמך, וזה בטח... מי משלם 800 מיליון דולר כדי להרוויח כסף?
לא רק זה, גם איך אתה מזייף תקלה של אלגוריתם? איך עושים את זה?
פיפ, אופס.
כן. אופס, נפלו מחירי הדיור.
כאילו, מה שעצוב הוא שדברים כאלה באמת קורים, אתה יודע, מאות מיליונים יכולים להיעלם בגלל טעות אנוש בהקשה על מספר, אבל לא בצורה הזאת.
אבל זו טעות אנוש, אפשר לאתר אותה ולהעלות עליה.
כן, כשטעות אנוש קורית, אנחנו יודעים בדרך כלל למה, איך ומתי.
זו תקלה מכוונת שהמטרה שלה היא שלא יעלו עליה.
ואף אחד לא, ואף אחד באמת לא... זה
קל מהאקר קוריאני.
לא, זה מסתבר שקל מאוד לגלות את זה, פשוט שאף אחד לא טרח, כי לאף אחד אחר לא אכפת.
סליחה, המתכנת הקוריאני וההאקרים האיסלנדים, זה סרט חובק עולם, הם אלה שעולים על זה.
מתכנת קוריאני, האקר איסלנדי וג'ורג' טוני נכנסים לבר.
פתאום נופלת הבורסה.
זה גרסה יותר מעניין. אז כן, מפלצת הכסף.
מוסר סקייל...
אל תאמינו בעצמכם ילדים, זה ייקשל, תופיעו בעוד סרטי גיבורי פעולה של מרוול.
זה מוסר הסקל אחד. מוסר הסקל שני, אם רוצים לעשות סרט, אז כדאי להבין מה הסרט לפני שמתחילים לעשות אותו, כי ג'ודי פוסטר לקחה פה תסריט מאוד מאוד מבולגן, שרוצה בכוח להיות משמעותי.
בימה אותו בחוסר מקצוע, נו פושע.
כן, ובסופו של דבר, אם היא רק הייתה מבינה מה... מה אפשר לעשות עם זה, שזה באמת, עוד פעם, זה היה יכול לעבוד בתור קומדיה. קומדיה שחורה, סוג של סאטירה, משהו שהוא בכוונה מגוחך.
מה הסרט הטוב האחרון שג'ורג' טוני שיחק בו? האמריקאי?
הייל סיזר?
מה?
הייל סיזר?
שכחתי מזה, סליחה. לא, כן,
דיברנו עליו, חפשו
לא, לא, אני מצטער, כן, כי היה פשוט את, אתה יודע, את טומארולנד, ועכשיו את זה, ולפני זה היה את ה... וואו, אני כבר זוכר, היה זה משהו נוראי אחר עם ג'ורג' טוני.
הייתה תקופה לא טובה.
לא, כי זו התקופה הראשונה, אתה יודע, אחרי שהוא עבר לקולנוע באמת, כאילו אחרי בטמן ורובין, הייתה תקופה, אתה יודע, הייתה לו תקופה ארוכה שבה הוא היה נהדר.
שיש היושים היה אחרי זה, אחרי האמריקאי.
הייתה לו תקופה ממש ממש חזקה, כאילו מ-2000 עד 2000.
מבטמן ורובין אפשר רק לעלות.
כן, לא, אבל מ-2000 עד 2010 הוא השתתף, הוא ביים, הוא הפיק המון המון סרטים מצוינים, כאילו אחד אחרי השני.
אני אתקן, מבטמן ורובין אפשר רק לעלות, אלא אם כן אתה אלישה סילברסטון או קריס אודונול. אין לי מושג איפה האנשים האלה.
אני חושב שקריס אודונול הוא ב-NCIS לוס אנג'לס.
הוא הצליח ליפול עוד יותר, אתה רואה מה זה?
זה סדרה שיש לה המון המון זופים, והיא רצה איזה 57 עונות.
אוקיי, איפה אליסה סילברסטון?
אני לא יודע. היא בטח פוסט. טוב, אז כן.
נקפל את זה ונרוז.
נעבור לסרט השני להשבוע. זאת הייתה בחירה לא צפויה, אבל אני גאה מאוד באביעד שעשה אותה.
לא צפויה, אבל עם זאת שנינו חשבנו על הסרט הזה.
כן. אנחנו הולכים לדבר על...
Who is this?
Call me Simon.
What do you want?
I want to play a game with Lieutenant McClane.
What kind of game?
Simon says.
What is all this about, huh? If we don't do what this guy says, he's going to blow up another public
place. Well, why me? What has he got to do with me?
I have no idea. He just said it had to be you.
Simon says, get to the payphone in Wall Street Station by 10:20, or the number 3 train and its passengers vaporize.
One school will be dismissed at 3 p.m. permanently, unless John McClane and his new best friend complete the tasks I sent them.
I'm not jumping through hoops for some psycho. That's a white man with white problems. You deal with it.
This guy wants to pound on you till you crumble. He wants you to dance to his tune and then kill you.
Thank you. Your silence says I'm understood.
Die Hard with a Vengeance,
או בשמו העברי
מת לחיות 3
עם נקמה.
דבר ראשון, סדרת מת לחיות באופן כללי זה אחד מתרגומי השמות הכי טובים בהיסטוריה של המפיצים בארץ, כאילו כל הכבוד. Die Hard, כאילו לא, אני לא חושב על מת לחיות,
כן,
אבל לא, זה אחלה תרגום, זה בדיוק מה שאתה צריך להגיד.
מת קשה.
לא.
מתקשה למות.
כן, מת לחיות 3, בבימויו של ג'ון מקטירנן, על פי תסריט של ג'ונתן הלסיאן.
ג'ון מקטירנן, הבאדם היחיד שרשאי לביים סרטים שמת לחיות. אני חושב שזה יוכח.
על פי תסריט של לא פאק בשם סיימון סייז של ג'ונתן הייזלברג, אז כאילו, אנזל היי, כן. בסוף השחקים, ברוס וויליס, ג'רמי איירון, סמואל אל ג'קסון, גרם גרין, קולין קמפ, לארי בריגמן וסם פיליפס.
סם פיליפס.
אני, אז אני אתחיל בלא להסכים איתך. אני מאוד אהבתי את מת לחיות 2 ודרך כלל אהבתי את מת לחיות 4.
אוקיי.
כאילו.
שהם השניים הפחות חביבים עליי בסדרה. לא כולל 5 שלא ראיתי.
לא, 5 הוא היום ונורא. 2 ו-4 הם אחלה סרטים. כאילו, הם לא ברמה של מת לחיות 1.
אבל, וזה מה שהסכמנו עליו לפני שהתחלנו להקליט. כל סרט בסדרה הזאת די עומד בפני עצמו. זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו לא ניקח סרט המשך, ואין אם כן, אנחנו משווים אותו לסרט המשך.
כן.
אנחנו לא ניקח את הסרט השלישי בסדרה ונדבר עליו, כשהסרט הראשון הוא כל כך איקוני. אבל במקרה של סדרת מת לחיות, באמת, כל אחד מהם הוא די יצירה בפני עצמה.
כן,
פשוט
כי הוא הופק על פי, כשר, כן. הוא הופק על פי תסריט שהיה עצמאי לגמרי, שאז פשוט אמרו, כן. טוב, בוא נתקע את ברוס וויליס שם בתור ג'ון מקלן.
הקו המקשר הוא ג'ון מקלן. אז על מה הסרט באמת?
ובכן, ניו יורק.
1995.
אני מניח, כאילו.
לי גייטס, מגיש את ה... לא.
זה יותר. אני, אם כאילו מישהו יערוך גרסה שבו לי גייטס מופיע ברקע, אני כזה, אני אסנה אותו לנצח, כי fuck that movie. ניו יורק, שנות ה-90, חנות מתפוצצת. כאילו, לא באופן מטאפורי, חנות מתפוצצת.
בשנות ה-90 עוד יכולת להראות את זה, ואף אחד לא היה מקשר את זה לדברים אחרים.
כן. משטרת ניו יורק בפאניקה, מישהו מפוצץ דברים.
מישהו מפוצץ את העיר.
כן, ומאים לפוצץ עוד דברים, עוד חלקים מהעיר, אלא אם השוטר ג'ון מקליין יוחזר מיד לתפקיד, וישלח לבצע שורה של משימות מגוחכות, כל אחת יותר מהשנייה, בניסיון לרצות את הכל המסתורי הדבר רק בשם סיימון.
זאת אומרת, המשימה הראשונה זה לעמוד בתחתונים בהרלם עם שלט
I hate niggas.
I hate niggas, כן.
עכשיו, המשימה הראשונה הזאת היא גורמת לכך שהוא ישתף פעולה עם בחור בשם זוס.
היי, זוס.
היי. סמואל אל ג'קסון, אני חושב בפעם...
בתפקיד עצמו.
לא, לא, זה אחד הפעמים לפני האחרונות שבהם הוא לא נהיה... לפני שהוא נהיה כאילו ממתי בתור סמואל אל מדפאקינג ג'קסון.
זה שנה אחרי ספרות זולה, אז הוא עוד היה יכול איכשהו...
שנה אחרי פארק היורה.
לא, שנתיים אחרי.
פארק היורה
93.
אוקיי.
ספרות זו היה 94, מת לחיות 3-95.
הוא משחק הוא משחק מישהו שבספציפית הוא לא בדס, כאילו. הוא משחק מישהו שחוטף מכות במקום להחטיף אותן.
אבל מדבר כמו סמואל אל ג'קסון.
כן, טוב, הוא סמואל אל ג'קסון. איך אתה רוצה שהוא ידבר? כמו פרי קומו?
כן.
זה סרט מעניין. אז מקליין וזוס יוצאים למסע ברחבי ניו יורק בניסיון לעצור פצצות שונות מלהתפוצץ, בזמן שסיימון מתכנן את התוכניות המרושעות שלו ברקע, ומשטרת ניו יורק בקושי מצליחה לשמור על כל העסק מלהתפוצץ, גם תרתי משמע וגם באופן מטאפורי. זאת העלילה המרכזית.
אני חושב שתרתי משמע כולל בתוכו גם את האופן המטאפורי.
זה לא, תרתי משמע זה לא מילולית?
זה שתי המשמעויות.
לא, מילולית זה הפכה מטאפורית.
לא, מילולית זה שתי המשמעויות.
אוקיי, בסדר. אז, מת לחיות שלוש. למה בחרנו את זה?
כי...
אוקיי. חושב שזה סרט טוב.
האמת שלא כך דיברנו על זה, לפני זה לכסף. המערכה האחרונה שלו היא פחות או יותר
ניו יורק קווסט, פוליס קווסט בניו יורק.
הליכה בניו יורק עם מטען חבלה שהשוטרים לא יודעים שלא עובד, בזמן שכל התושבים בעיר, בכל יותר כל בעניין שחי במנהטן מגיב, ופשוט גרם לנו לחשוב, אוקיי, טרוריסטים, מנהטן, סוג של מתח, יש איזה קונספירציה.
חושה מאוד חזקה שנות ה-90.
כן, קונספירציה כלשהי ברקע. בוא נדבר על סרט שעשה את זה בצורה טובה.
והגיונית יותר. שזה מוזר להגיד על...
מאוד מוזר, כן.
מוזר להגיד על מת לחיות שלוש.
זה הסרט האחרון שבו ג'ון מקליין הוא עדיין אנושי. אחרי זה הוא הוחלף בשד אדמנטיום.
לא, הוא הוחלף. סיכרנו, בין מת לחיות שלוש ל-4, הוא בקושי שרד את הסרט השלישי, אז הוא נלקח לחדר ניתוח, והותקנו לו, אתה יודע, פרוסטטות מברזל וכאלה. הוא רובוקופ.
עכשיו זה הולך בהתאם ל... לזה שבכל פעם ג'ון מקליין צריך להציל משהו יותר גדול.
כן.
בסרט הראשון בניין, בסרט השני נמל תעופה ומטוס.
וכמה מטוסים.
כן. בסרט השלישי מנהטן.
בסרט הרביעי...
ארצות הברית. ברית, חוף, ובס... החוף המזרחי.
את רוב ארצות הברית, ובסרט כן. החמישי את רוסיה, שהיא יותר גדולה פיזית מארצות הברית.
כן. מה שאומר שעכשיו הוא יצטרך כבר להציל את כדור הארץ.
הסרט השישי יהיה קרוס אובר עם סטאר וורס, וזה יהיה כוח מוות מאיים על...
הסרט השישי יהיה ארמגדון.
הוא כבר היה אז, והוא יותר טוב מהחמישי, עד כמה שקשה להאמין. אוקיי.
והסרט השביעי יהיה ג'אמפר, שבו ג'ון מקליין חוזר אל העבר כדי להציל את העתיד.
מת לחיות שלוש עם נקמה. אני מאוד מאוד אוהב את הסרט הזה, ואחד הדברים שחשבתי עליו, בגלל שהחלטנו לדבר עליו ממש אחרי הפרק הקודם שבו עסקנו באמריקן ביוטי.
כן.
אמריקן ביוטי באופן אירוני, כמו שאמרנו, זה סרט שהזדקן כמעט מיידית, וזה למרות שהוא מנסה מאוד להיות טיימלס, כאילו הוא סרט שהוא התרחש בתקופה שבה הוא צולם, אבל הוא לא דוחס לך בפנים את הטכנולוגיה של התקופה ההיא, הוא לא מבקש להזכיר לך כל הזמן מתי ואיפה הוא. מת לחיות שלוש סופר שנות ה-90, במובן של אתה רואה את הטכנולוגיה, הפלאפונים הישנים האלה בעיניים,
כן.
הוא מתרחש מאוד ספציפית באזור שבה הוא צולם, כאילו זה סרט של... של ניו יורק, שנעשה על ידי ניו יורקרים, שמדבר על, אתה יודע,
כן, אנחנו צריכים... בין, הגזעית...
הגרסה של נשים למתיחות גזעית, שבה, היי, גם שחורים יכולים להיות גזענים.
כן.
כן.
האפשרות של זוס הוא גזען יותר מכל הלבנים באזור.
הוא
גזען יותר... לבנים.
כן. ובסרט, זה בסדר, כי אתה יודע, היי, עברנו את המתח הגזעי, ושום דבר רק הזה לא יקרה.
לא רק זה, גם שמו לה ג'קסון, אבל אדם יודע לגלם את הדמות הזאת.
לא, אבל... יותר מזה, זה סרט שמתרחש מאוד מאוד חזק במקום ובזמן שבו הוא נמצא. כאילו כשאנשים שמדברים, אתה יודע, הם חוטפים מונית והם צריכים לחצות את העיר, הם כזה, אוקיי, אנחנו צריכים לחצות דרך רחוב הזה, וכולם יודעים...
פארק.
כן, לא, אבל כאילו, מתייחסים לרחובות ספציפיים, וכולם יודעים על מה מדברים, בשלב מסוים הם נתקעים בפקק, והם קוראים לאמבולנס, כי מקליין יודע שאם יזמין את האמבולנס לגבי כתובת מסוימת, הוא ישלח מבית חולים מסוים. אני מאוד אוהב את זה, אני מת על העובדה שהסרט הזה מודע לחלוטין לאיפה הוא מתרחש. זה לא עולם שמרגיש מלאכותי, כמו מפלצת הכסף, או כמו המון סרטים אחרים.
או כמו מת לחיות 4 ו-5.
זה מרגיש כאילו הסרט הזה חי בעולם שבו הוא מתרחש. כאילו, יש דברים שקורים מעבר לדמויות.
זה לא רק זה, גם ג'ון מקליין לא מוצג פה בתור גאון גדול או משהו.
לא, לא.
הוא טיפוס די פשוט.
יש לו חוכמת רחוב, שזה מה שסבתא קרא לאנשים בלי דיפלומה.
כן. והרבה פעמים כשהם לוקחים את הדמות המוכרת כבר ומשתחים לה עוד לא סיידקיק אלא פשוט מישהו שחולק איתו את המסך
פרטנר
כזה כן
פרטנר
אז מה שקורה הרבה פעמים זה שזה מוריד מהדמות הראשית פה מה שקורה שהוא משלים אותו כי זוס הוא אוקיי נגיד זה קרה ג'ון מקליין הוא טיפוס אלים לא מתוחכם אבל הוא יודע הוא מכיר קיצורי דרך, הוא יודע כל מיני דרכים להוציא מאנשים מידע, הוא יודע להילחם. זוס לא יודע אפילו מתי הנצרה משוחררת ומתי לא, אבל הוא יכול לפתור חידות מאוד בקלות, ויש לו ידע טכני, וזה משתלב ממש טוב. כי פה הם זקוקים למיומנויות של שניהם. זה, במקור רק ג'ון מקליין היה אמור להיות מעורב בכל המסע הזה של החידות, כי מתברר שזה הסחת הדעת הכי טובה זה להפוך את זה לסיפור נקמה אישי.
כן.
אבל ברגע שזוסי תראה, בעצם זה נראה כאילו, זו הסיבה היחידה שג'ון מקליין מצליח לשרוד. כי יש מישהו שיודע את הדברים שהוא לא יודע, והוא יודע את הדברים שזוס לא יודע. כמו לדוגמה, הקטע הזה שבאמת, כמו שאמרת עם האמבולנס, עוד לפני זה הם צריכים להגיע מאוד מהר לתחנה של הרכבת התחתית.
אתה הבנת את החידיים הפילים והמשקל מים?
לא, עד היום לא.
יש קטע שבו הם צריכים לפתור חידה לגבי להניח משקל מאוד ספציפי של מים, כדי למנוע מפסה להתפוצץ, ויש לנו פשוט קאט, ואז קאט בחזרה וכזה, אהה!
כן.
מה?
אני עד היום לא הבנת את זה.
הסרט
הזה יצא לפני 21 שנים, ראיתי אותו בקולנוע כשהוא יצא, עד היום לא הבנתי את הפתרון של החידה הזאת, אם מישהו יודע אני אשמח להסבר.
זה כמו הקונחיות באיש הארץ, איך זה עובד?
אתה לא רוצה לדעת.
אני כן רוצה לדעת.
לא, אני מתכוון לזה, התשובה של הבמה הייתה, אתה לא רוצה לדעת.
אוקיי. אנחנו אומרים על איש הארץ, לא על
חיות שלוש. פה אני כן רוצה לדעת.
ג'ון מקטיר לנו כששואלים אותו על דברים, בעיקר אומר, אני לא אשם, בבקשה אל תדברו איתי, כי הוא בילה הרבה זמן בכלא.
שנה.
לבמאי זה הרבה
זמן. זה יותר מה שרוב האנשים מבלים בכלא.
כן. רוב הבמים המפורסמים ש... כן, הם בעיקר בורחים לחול, במקרה של פולנקי.
כן.
ג'ון מקטיר לנו. אחד מבמאי האקשן הגדולים של שנות ה-80-90, אם לא הגדול שבהם, איש אחראי...
אני חושב שג'יימס קמרון די נותן לו פייט בקטע הזה.
אני תמיד חושבתי על קמרון יותר בתור במאי מדע בדיוני. ספציפית, כאילו,
אבל הוא עושה גם אקשן.
לא, כן. תשמע, אני אישית מעדיף את מקטירנן, תקשיב. מת לחיות אחד, מת לחיות שלוש, והטורף. זה, כאילו, זה טריפקטה כמעט מושלם מבחינתי.
ואחרון גיבורי הפעולה.
שאנחנו מאוד אוהבים, אבל רוב העולם קצת מפקפק.
לא ברור למה, רוב העולם
פספס. הוא גם עשה את הנפורד אוקטובר, שהיה מאוד מאוד חביב.
אני חושב שראית אותו, זה היה מאוד מזמן.
כן. ואז הוא פשוט כאילו התעדה, הוא עשה את בייסיק, אחד הסרטים
זה קורה ליותר מדי במאים. רוב בריינר
הזכרנו לא, כמה פעמים רק, רק במאי אחד עשה את בייסיק.
לא, אבל הזכרנו כמה פעמים את רוב בריינר, כי אנחנו הרבה פעמים מדברים על סרטים משנים שלו. אנחנו לא מדברים על סרטים חדשים שלו, כי הם גרועים.
מה שעשה את מקטירנן לכזה טוב, חוץ מעובדה שהוא היה, הוא ידע איך לעשות לערוך סצנת פעולה, הוא ידע איך לצלם דברים באופן יציב שאתה יודע.
תראה, מצלמה לא רועדת. איזו חדשנות, וואו.
האמת יש כמה מצלמות רועדות פה דווקא, שזה בטח נראה די חדשני בזמנו.
כן, אוקיי.
הקרב במכונית לפני שמעל המנהרה, כאילו.
אוקיי, פעם ב לעשות את זה. שמישהו יודע להכין רוס, שזה עובד כשזה קורה פעם ב וזה מייצר אווירה, לא כל הזמן.
והוא יודע לנטוע את האקשן בדמויות שאתה מחבב, כאילו. יש סיבה שהטורף, נגיד סרט עם, שכל כולו מורכב מקריקטורות מצ'ואיסיות, מתחיל בסצנה ארוכה שבה הם יושבים במסוק ופשוט מדברים ומציגים לעצמם, את עצמם לצופה. ומת לחיות 1-3 עובדים נהדר, כי אכפת לך מג'ון מקליין בתור בן אדם. בסדר. הוא יצר את הרעיון של הדמות יחד עם ברוס וויליס, אפשר להגיד.
זה מוסס הספר, אבל כן.
הדמות כמו שברוס וויליס מגלם אותה לא קשור לספר.
האמת היא אחד הראשון בעצם המציא את ברוס וויליס בתור כוכב אקשן. היום אנחנו מקבלים את זה כמובן מאליו, אבל הוא היה יותר מוכר כקומיקאי עד לאותו הזמן.
היום אנחנו קוראים אותו בתור אובר דה היל אקשן סטאר. הוא מזדקן יותר טוב.
הוא תמיד יכול לעשות איזה, אתה יודע, לופר או משהו.
בחזרה למת לחיות שלוש, אז כן. זה סרט ממש ממש טוב כאמור, כי הוא מביא לך שורה של סצנות פעולה מצוינות, שנטועות בזמן ומקום שמרגישים אמיתיים, ותסריט שהוא over the top, כן, אבל הוא לא מטומטם, להפך, המזימה של הבחורה הגיונית לחלוטין עד כמה שהיא אישית. הבחורה, סיימון, מסתבר, הוא אח של הנס גרובר מהסרט הראשון,
כן.
שרוצה לנקום, אבל הוא לא נותן לנקמה להעביר אותו על דעתו, כי הוא גם רוצה להרוויח המון המון כסף.
להפך, הוא משתמש בנקמה הזאת כדי להרוויח, על ידי שהוא גורם לאנשים להאמין שזה מה שהוא רוצה.
ושהוא מוכן לקחת לעצמו למקומות הרבה יותר אפלים ממה שהוא באמת מוכן לקחת לעצמו. הקטע עם הפצצה.
איזו מן.
בדיוק. שהוא לכאורה מחביא בביצר הפצצה, וזה מכניס את כל העיר לפאניקה, וכל המשטרה עסוקה מדי בלחפש את הפצצה הזאת בכל בתי הספר העירוניים, במקום לנסות לעצור אותו, ובסוף מסתבר שלא הייתה שם שום פצצה, כי הוא אומר, כאילו, אני חייל, לא מפלצת, אל תגזים. זה ממשיך אפילו לאנשים שלו, הקטע הנהדר שבו אנחנו רואים את שני אנשים שלו שמתחזים לשוטרים, וזוס מביא לאחד מהם את הפצצה שהם מצאו בפארק, והוא אומר לו, אתה צריך לקחת את זה לאיפשהו, ואז זוס עוזב אותם, ואחד מהם מנסה להשאיר את הפצצה במקום, והשני אומר לו, מה, אתה אידיוט? אז הילד יכול למצוא את זה.
כן.
הם בני אדם, זה נהדר כשהחברה הרי הם לא סתם מטרות מהלכות.
אלה בני אדם, אני חושב שזה כמו ב... זה דבר שהוא מאוד מקובל בסרטי אקשן בשנות ה-90. ככל שאתה מתקדם בדרגה של היריב, ככה הוא פחות אנושי. חוץ מסיימון.
כן.
שאני אפילו לא בטוח אם אנחנו יודעים את השם האמיתי. מציינים את
השם האמיתי של פעם אחת. הנס פיטר גרובר.
זהו, אבל...
לא.
לא הנס.
לא הנס. סיימון פיטר גרובר, ואז יש מיליון שמות קודמים שהיה לו.
כן, אז לא יודעים מה השם האמיתי שלו, וזה גם לא משנה. אנחנו מכירים אותו בתור סיימון. זה מה שחשוב.
והעובדה שהוא משחק כל הזמן עם... גם עם השותפים שלו וגם עם אוהבים שלו במשטרה, כאילו, בהתחלה חושבים שזה מסע נקמה, ואז זה מסע נקמה נגד ארצות הברית, הוא רוצה להשמיד את הזהב האמריקאי כדי למוטט את הכלכלה, ואז לא, הוא פשוט רוצה לגנוב המון המון כסף, והנקמה זה בונוס, הוא פשוט אומר, הנקמה היא בונוס קטן ונחמד.
זה...
ג'רמי איירון.
וזה לא, זה לא הכל. הוא מרמה גם את האנשים שעובדים איתו, כי הוא... כי בסופו של דבר הוא מתחם פשוט לברוח עם הכסף, ולהשאיר אותם עם סולת מתכת כזאת. וזה נבל שאתה יכול באמת, אתה רוצה לדעת מה הצעד הבא שלו. הוא לא הולך לפי התבנית.
והוא מתאים את עצמו למצבים. זה לא תמיד שמשהו קורה, הוא כזה, אהה, תכננתי את זה מראש, תכננתי ש... אתה יודע, כשג'ון מקליין גונב לו את אחת המסעיות שמלאות בזהב, הוא לא אומר כזה, אהה, תכננתי שתהיה שם כדי שיוכל לפוצץ אותך, הוא אומר, אוי, איזה באסה, טוב, בואו ננסה לפתור את זה, והוא מנסה להציע לג'ון מקליין שוחד.
כמה, יש במסעית הזאת כך וכך.
המון זהב.
אתה יכול לקחת את זה, ואנחנו נשכח מכל העניין.
אגב, אני חייב לציין בקטעי טריוויה שמעצבנים, זה אחד הדברים שלא עובדים בתסריט. 13 מסעיות זה ולא מספיק כדי לגנוב עשירית ממה, לא עשירית, רבע ממה שהם לקחו. זהב פשוט כבד מדי, הם לא יכולים, הם צריכים 70 מסעיות זבל, כאילו.
אני גם חושב שאם תקפוץ מגשר לתוך, על מחולה,
אני זה כן, חב. אני כן, אבל אני לא ג'ון מקליין. ג'ון מקליין חי על כן, ככל שכואב לו יותר ככה הוא מתקדם יותר מהר.
יש בסרט הזה באמת, באמת אחד הראשון, אחד מהדברים שנורא שיבחו את הסרט בזכותו, זה שג'ון מקליין הוא פגיע. יש לנו את הסצנה שהוא הולך יחף על זכוכית שמאוד מתייחסים אליה בתור זו דרך חדשה להציג כוכב אקשן. בסרט השלישי הוא עדיין פגיע, אבל הוא ממשיך את האבולוציה שלו לקראת איזשהו גיבור על כזה בסרטים הבאים,
איירון מן.
כן, ולעומת זאת זוס הוא היותר פגיע בין שניהם, אבל יש שם כל כך הרבה, שניהם מדממים כל כך הרבה, אבל זה לא סרט גורי. הם מדממים כי זה מייצג את כל מה שהם עוברים.
זה PG-13 כזה.
זה מייצג את מה שהם עוברים. זה לא דם בשביל הדם. זה דם שמראה עד כמה הם הולכים ונגמרים.
מה אתה חושב ברמת הסרטית? כי מת לחיות אחד ידוע בשביל התסריט המודק שלו, שבו כל דבר שאתה רואה בחצי הראשון של הסרט יופיע בצורה כלשהי בחצי השני.
והשני ידוע בהפך הגמור.
השני ידוע בזה
שכל דבר שאתה רואה בחצי הראשון של הסרט לא רלוונטי לחצי השני.
אתה רומז שקונג פו בעירום לא רלוונטי?
תלוי איפה.
לי הוא תמיד רלוונטי. אני חושב שהסרט הזה הוא בין לבין, כי כן, הם מנסים, יש הרבה דברים שהם כזה, אתה יודע, זה ישתלם, אבל מצד שני הם קצת יותר מדי מוטטים לך על זה. בסרט הראשון זה באמת היה, אתה יודע, שני אנשים שיושבים במטוס מדברים על, אם אתה מרגיש עייף אתה צריך לקום ולהימתח בצורה מסוימת, והוא משתמש בזה.
כן, מצד שני, בסרט השלישי יש, נגיד,
כן.
בהתחלה במשטרה הם פשוט עוברים על כל הדברים שצריכים לטפל בהם. אחד מהם זה 13
מסעיות
שנעלמו.
כן.
מאוחר יותר, זוס נוהג במונית, והוא כמעט מתנגש במסעית זבל אחת.
כן.
ואז הוא רואה אותן מתחילות לעבור וזה נראה מוזר. ולאט לאט אתה מבין ש... זה הפרט הקטן הזה שציינו בהתחלה, הוא בעצם היה המפתח שלהם לפתור את הכל.
בתור ילד זה נורא נורא הפתיע אותי, זה היה כזה, אהה, אבל בתור מבוגר, עוד פעם, כבר ראיתי את הסרט.
אז זה, אתה ידעתי לחפש את זה.
לא, כן, אבל בתור מבוגר אני חושב שהייתי קצת יותר, אוקיי, כן, אתם מאותתים קצת חזק מדי, חבר'ה.
יש דבר אחד בסרט שמפריע לי, וזה הסוף שלו. זה פשוט כי הוא נראה לי נורא לא קשור ונורא... יותר מדי מבוסס כבר על צירופי מקרים. יש קטע שבו סיימון והאנשים שלו קושרים את ג'ון ואת זוס לפצצה בספינה.
כן.
וג'ון מקליין הוא מתחילת הסרט עם כאב ראש, והוא לא מוצא אספירין, אז הוא שואל את סיימון אם יש לו אספירין, וסיימון אומר, כנראה יום המזה שלך, והוא זורק לו מרחש של אספירין.
כן.
ואיכשהו על המחל הזה, מסיבה כלשהי, כתובה הכתובת שבה סיימון והאנשים שלו יהיו, ואף אחד לא מצליח למצוא אותם, וג'ון רואה את הכתובת הזה, וישר אומר, הם שם, כי הוא... וזה יותר מדי צירוף מקרים, בטח בסרט שעד עכשיו היה כל כך מבוסס על תוכניות מדוקדקות, ולשים לב לפרטים, ברמה שאחד מהדברים שאני כן אוהב, זה שכשיש את כל העניין של פצצה באחד מבתי הספר, סיימון לא מגלה להם איפה, הוא נותן להם חידה שתרמז להם איפה הפצצה נמצאת, ובאותו הזמן הוא מודיע למשטרה שאם אם הוא יראה שמפנים את בתי הספר, הוא יפעיל את הפצצה בלי לחשוב.
ואז כשהמשטרה מתקדמת מהר מדי, הוא מתקשר לתקשורת ומודיע להם שיש פצצה, כדי להעיד את המשטרה עוד יותר.
אבל הוא אומר את זה בצורה מתוחכמת, הוא אומר, נכון, יש את כל הסגירות של הכבישים וכל זה של המשטרה, אז הם לא מגלים לכם, אבל יש פצצה בבית ספר בניו יורק, והם לא רוצים שאף אחד ידע מזה, אבל אני יודע, כי הוא חשוב שידעו. זאת, והוא מתקשר גם לטלפון ציבורי.
כן.
אז באדם שבאמת כל כך מתוכנן, כל כך חכם, ובסוף מוצאים אותו על ידי זה שהכתובת רשומה על בקבוק אספירין, וזה מגיע...
בקבוק אספירין היה אמור להתפוצץ עם ג'ון מקליין.
כן, אבל למה זה כתוב שם בכלל?
תראה, ברגע שאתה מגיע לרמה של הנבל משאיר את הבחור הטוב להתפוצץ והולך, כאילו...
אני פשוט...
תראה בו, תראה בו, כאילו, אתה שם.
זה דוקטור איבל. אז זה משהו שהפריע לי, כי באמת ש... אני אוהב את הסרט הזה, אבל הסוף שלו פשוט לא מתחבר לי למה שנבנה עד אז.
מה שבלט לי מאוד בצפייה המחודשת הזאת זה כשראיתי את קפטן אמריקה מלחמת האזרחים, חשבתי שהסצנת מעלית מתייחסת מאוד לשלושת ימי הקונדור, אבל לא, הסצנת קרב במעלית בקפטן אמריקה מלחמת האזרחים זה בול מה שקורה בסרט הזה.
ואתה חושב על חייל החורף.
חייל החורף, כן, סליחה, חייל החורף.
חפשו את הפרק.
כן, כולל הקטע ש... אתה יודע, המעלית נעצרת על שני חבר'ה בגודל של, אתה יודע, פאקינג גורילות נכנסים ועומדים משני הצדדים שלו.
כן.
רק שבעוד קפטן אמריקה אומר כזה, היי חבר'ה, אתם יכולים לצאת החוצה, מקליין כזה, טוב, אני הולך לראות בכם עכשיו, אז הוא יורה בהם.
אני חושב שאלה האנשים הראשונים שמקליין הורג בסרט. כי אחר כך הוא הורג יותר, וזה כולם רעים כמובן.
כן, כן, זה בסדר, מקליין אף פעם לא מפספס.
או דורס אנשים בפארק. הם עשו משהו שהוא כן חכם לכל אורך הסרט, רק ג'ון מקליין וסיימון והאנשים שלו הורגים. זוס, גם אם הוא מנסה, הוא לא מסוגל להרוג, הוא לא מצליח. וזה מה שבעיניי מאוד חשוב לעשות, כי הם לא מראים איך כל העולם נופל לאנרכיה וכל אחד פתאום יכול גיבור אקשן. הם ממש אומרים, אם אתה לא מקצועי ואתה מספיק דפוק בשכל בשביל לעשות את הדברים האלה, אתה כנראה לא אמור לעשות אותם.
אגב, בונוס, הסרט לא מתרחש בחג המולד, אבל אחד הילדים אומר It's Christmas, אז זה בסדר.
כן.
הרוח נשמרת.
כן.
רוחו של שיין בלק עדיין שם, אפילו שהוא לא כתב, רגע, הוא לא כתב את זה, נכון?
לא, אני לא יודע, והוא גם לא מת.
וואו, שיין בלק, אתה יודע, אתה מיצא את הסרטים שלו בקריסמס? אולי קצת פריפו לפרק הבא שלנו? אולי לא, מי יודע.
כן, אולי לא, אנחנו צריכים לראות את הסרט לפני שנדע.
צריכים להחליט, כן. אז מת לחיות שלוש, אגב, לגבי הסוף, למי שמעוניין, אפשר למצוא ביוטיוב, חינם לגמרי, את הסוף האלטרנטיבי שצולם ונמצא בדיווידי כעיקרון, שזה היה הסוף המקורי שהורד מסיבות כלשהן, אני לא יודע למה.
אני לא חושב שהוא יותר טוב או יותר רע מהסוף שנמצא בקולנוע.
הוא מספק הסבר יותר הגיוני לאיך מקליין מצא אותו.
איך המרחש של האספירין משתלב בעלילה.
אבל הוא מוביל לרגע מוזר מאוד. שבו מקליין, פשוט תחפשו די-הארד פרי אלטרנטיב אנדינג.
לא צריך לתאר את זה, תגלו לבד.
בלי ספוילרים לסוף אלטרנטיב, בפרק הזה שבו הבטחנו שיהיו ספוילרים.
בלי ספוילרים לקטע שלא נמצא בסרט.
תראה, בימינו שכל דבר, אתה יודע, מצורף למהדורות DVD, זה כבר נהיה כמעט חלק מהסרט, אני מניח.
מה זה DVD?
בלו-ריי? יוטיוב? מייספייס? טלטקסט?
כן, טלטקסט. אז חפשו אותנו בטלטקסט.
מת לחיות שלוש, אני מאוד אוהב אותו, אבל לפעמים אני אוהב אותו יותר מהראשון, זה תלוי במצב הרוח שלי. זה קשור לזה שזה הראשון בסדרה שראיתי.
גם אני. אני ראיתי אותו בקולנוע בלי לראות את שניים הקודמים. למעשה ראיתי אותם בסדר הפוך. ראיתי את השלישי ואז את השני ורק אחרי זה את הראשון.
גם אני.
קאונטדאון. בוא נקליט ביחד פודקאסט.
פודקאסט מת לחיות, שבו כל שבוע נדבר רק על מת לחיות.
כן. חייב להיות דבר כזה. אני הכי אוהב את השלישי, אבל גם אחרי שראיתי את האחרים, כי פשוט, קודם כל, זה הסרט הראשון שאני ראיתי בסדרה, אז הוא הכיר לי את הדמיות, כן? וגם כי למען האמת, פשוט, הוא הכי מבדר בעיניי, בסדרה. והוא לא, אולי לא, אין לו את הרגישות ואת המתח של הסרט הראשון, אבל הוא פשוט, זה סרט שכיף לראות.
אני משווה את זה בראש לאינדיאנה ג'ונס השלישי, אינדיאנה ג'ונס במסע הצלב האחרון, שהוא לא הכי קלאסי בסדרה, כי זה הראשון אוטומטית רק בגלל מה שהוא היה.
אבל הוא לא המקדש הארור שזה טוב.
כן, אבל יש משהו מאוד מבדר בהצלחה ליצור מיקס בין הדמות הראשית למישהו אחר, כי מאוד קל לפשל בזה. אבל כשהם מצליחים ליצור שותפות טובה באמת, זה מוסיף לך מימד חדש לסרט, שפשוט נהדר מהסרטים הקודמים.
כן, זאת אומרת, לא איירון מן 3.
אני מאוד אהבתי את איירון מן 3.
כן?
דיברנו? לא, לא דיברנו, זה היה לפני הפודקאסט, נכון?
הזכרנו אותו.
הזכרנו אותו, כן, אבל לא. אני מאוד אהבתי את איירון מן 3.
טוב, ביים אותו איזה מישהו שאולי נדבר עליו בפרק הבא.
כן, כן, אולי. ואולי לא, ואולי כן נדבר על שיין בלק, מי יודע. אני חושב שזה זמן טוב לסיים.
ייתכן.
טוב, אז עד הפעם הבאה, אני זאת תום שפירה.
אני אבית שמיר.
פגש בסרטים. Took him down to Nakatomi Tower to meet with Holly. He came to get her back and to be her man, but Hans and his buddies fucked up the plan. And that's about when everything went sour at the Christmas party. And the terrorists were overzealous, but it was sweet when they killed Ellis. And with a little help from Alan, John McClane kicked ass. We're gonna die.
We're gonna Together, have a few laughs.